شوف الأغنيين بالغلبة
טוב, אז אנחנו במועד קטן נתחיל ביורי דעה. בסימן שלנו זה סימן זה, זוכרים איזה סימן זה היה? שין ממזיין. אוקיי, נתחיל בשין ממזיין. תודה רבה. אני רק לוקח נקודות מהטור, כי די ראינו אותו שבוע שעבר. מי שרוצה תביאו כוס. אנחנו כבר הזכרנו שכשאנחנו קוראים את השולחן ערוך אנחנו צריכים לראות את הלשון של מי הוא העתיק, שכמעט תמיד השולחן ערוך לוקח לשון של מישהו ואז הוא מאלתר אותה, אבל יש לשון שגוף השולחן ערוך. אני אקריא בשולחן ערוך, אתה תקרא בטור ותאיר לי בבקשה איפה יש סטייה מהלשון, בסדר? תאמר, בסדר? מי שמת לא מת לפני 30 יום הסמוכים לרגל. לא יספידנו מי שיכנסו 30 יום הסמוכים לרגל. ואפילו יש לו הספד בלא זה, כגון שמת לא מת בתוך 30, שמותר לסופדו, ואפילו מת ערב הרגל, אסור להספיד עמו על המת שמת לא לפני 30 יום קודם המועד.
אני שונה. אבל אני פחות או יותר אותו תוכן.
זה כמעט זהה. זאת אומרת, השינויים הם דקים בדקדוק, אבל זה כמעט מילה במילה הטור. עכשיו, כשקוראים את המחבר, אז מה המחבר אמר לנו? שזה בעצם הטור. שאם המת נפטר תוך 30 סמוך לרגל, אם זה לפני 30, לא יספידנו. לא הספידנו מתי? ב-30 הסמוכים לרגל. כן? אז זה בעצם מדהים. עכשיו, המחבר חילק לנו, ובאור החיים הוא אומר כמעט אותו דבר. המחבר חילק לנו בין בעד תשלום או לא בעד תשלום? לא חילק. וזה התימה הגדול שיש לי על המשנה ברורה, שהמשנה ברורה מוביל מהלך בשער הציון שנגיע אליו. והוא טוען שאפשר לפרש את המחבר שהוא גם פוסק כמו רב, והגמרא הגדירה שהחילוק בין רב לשמואל הוא דעבד בחינם, שלפי רב שכל החשש הוא שבן אדם משתמש בכסף שהוא שמר לרגל לצורך ההספד, אז לפי רב גם אם הוא עושה בחינם זה מותר 30 יום לפני הרגל, לפי שמואל אז זה לא משנה, השאלה היא האם זה ישפיע עליו ברגל, כן? אין המת משתכח מן הלב למד יום. אז החילוק הזה כתוב במפורש בגמרא. אם כמו שהמשנה ברורה רוצה להציע, כשהמחבר הגדיר את ה-30 יום הוא לא בהכרח פסק כמו שמואל, אז חסר לי פה כולה חשובה. זאת אומרת, הגמרא הרי אומרת שלפי רב כשזה חינם אז מותר 30 יום לפני הרגל, ובגלל זה קשה לי מאוד. זאת אומרת, החפ של השער הציון הוא מאוד חשוב, הרעיון שהוא מעלה שם, אני נגיע לזה עוד כמה דקות, אבל לומר שהמחבר החסיר כולה שכתובה מפורש בגמרא שהוא פוסק מורה והוא לא מזכיר את הכולה הזו שבחינם מותר, זה כתוב במפורש בגמרא. איקה בעיניי הוא דעבד בחינם, הגמרא אומרת נפקמינה, אם אני פוסק מורה והוא שמואל, זה האם מותר לי לקחת ספדן בחינם, והמחבר לא התיר את זה, ובגלל זה קשה לי מאוד הלכה למעשה להחשיב את ההווה מן הזו של השער הציון. גם הוא בסוף מודה שעיקר הדין כמו שמואל, שרוב הפוסקים נוקטים ככה, אבל הוא בא לערער, הוא בא לערער על הקריאה של השח והמגן אברהם והטז והרבי קיבי איגר. רוב הפוסקים הבינו את המחבר שהוא פוסק כמו שמואל, והחפץ חיים אומר לא מוכח, אפשר לומר שהוא פוסק כמו רב, ומאוד קשה לי על זה. זאת אומרת, יש לי הרבה חברים, זאת אומרת, רוב הפוסקים הבינו שהמחבר מכריע כמו שמואל. אני אומר, יש לי קושיה מאוד גדולה על המשנה ברורה, אני חושב שהיא גדולה, שחסר פה כולה. נראה.
אנו כבר בטוב, המוזר שתי השיטות.
נראה, נגיע לשאר הציון.
בוא נראה.
אם הוא לא נתן לי את הקולה של רב, אז לכל יש לי פה פסיקה כמו שמואל, הוא עושר. אבל המחבר לא הזכיר את זה, אז ברגע שהמחבר השאיר את זה בחוץ, אז זה נראה מאוד ברור שהוא פסק כמו שמואל, וככה באמת מסבירים אותו. יש פה נקודה שבקריאה שוטפת אולי לא שמים לב אליה. וזה מופיע, נתחיל ברבי עקיבא איגר. עקיבא איגר מביא תשובה של השבות יעקב, שלהספיד לכבוד התורה מותר. כן, דווקא מת לא מת, אבל להספיד לכבוד התורה מותר. זה מוזכר בשערי תשובה, מפקפקים על השערי תשובה, לא הביאו את זה כרבי עקיבא איגר. זאת אומרת, רבי עקיבא איגר פה נותן משקל, הוא מביא את התשובת שבות יעקב, הוא אומר, יש שני דינים בהספד, יש הספד שמצער אנשים, יש הספד שהוא כבוד החכם. אני זוכר כשהרב מיכל פיינשטיין פה בבני ברק נפטר, אז אצלנו בתפארת ירושלים עשו לו הספד, אף אחד לא בכה. זאת אומרת, זה היה איזה דוד רחוק, אבל דיברו כבוד התורה, דיברו מי זה היה, בן אדם שהעביר 100 שיעורים בשבוע, היה מאוד, מאוד מרומם לשמוע על אדם גדול שלא ידעתי שהיה קיים עד שהוא נפטר, אבל אז עשו לו הספד בישיבה, ובאמת, אף אחד לא בכה, זה לא צייר את אף אחד, הספדים על גדולי עולם, שמעתי הספד על רב אלישיב, זה פתח לי עולמות שלמים, זאת אומרת, לא בכיתי, אני לא הכרתי את רב אלישיב, אז שמעתי על גדול שהלך לעולמו, אבל שמעתי דברים מאוד מאוד מעניינים. זה הספד שאפשר לומר אותו בשבת, אף אחד לא בוכה. אז רבי עקיבא איגר באמת הולך עם זה. אני רק אומר את זה כי באורח חיים, כשהשערי תשובה מדבר על זה, ואז מערערים על השערי תשובה הזה, תדעו שיש זה משקל של רבי עקיבא איגר. זאת אומרת, רבי עקיבא איגר פה מביא את הסברה הזו. נדבר על זה. זה חילוק לגמרי אחר. נגיע, בוא נחכה. כי המשנה ברורה יעשה חילוק בין שני סוגי כל מלא רחמים. זאת אומרת, יש כל מלא רחמים שהוא, המשנה ברורה אומר, הכל מלא רחמים שאנשים אומרים בזמן הלוויה וכל זה, זה לא הספד. כל מלא רחמים שאנשים אומרים ביורצייט, זה לא הספד. אבל כל מלא רחמים שאומרים בבית הקברות, זה כן הספד. למה זה הספד? אין לי מושג. זה תפילה. תמצא מנוחה, תחת כנפי השכינה. אבל הוא אומר לא. ואז הוא אומר, אבל העולם לא נוהגים ככה. הם אומרים גם בבית הקברות, ביורצייט, כשזה סמוך למועד, אומרים את זה. בסדר? כל מלא רחמים אפשר לומר ביחיד בעצם. אפשר לומר ונאמר אמן בסוף, אם אתה יחיד. אבל כל השאר אפשר לומר ביחיד. למה המשנה ברורה אומר חילוק הזה, הוא מביא את זה מפרים גדים? בוא נחכה, נגיע לשם. כי יש חילוק גם כן בין סוף 30 לסוף שנה. המחבר דיבר על סוף שנה. מה שאנו נוהגים בתשלום השנה לכונן ולהזכיר נשמון, נראה שאינו בכלל זה, הוא מותר אותו סמוך לרגל. לא אני אומר את החילוק הזה, הפוסקים אומרים את החילוק הזה. מה ההיגיון? אומר, לא, הוא אומר יותר חריף מזה. הוא אומר שההספד הזה הוא סוף, סוף, אחר כך לובשים לבנים.
הוא אומר גם על ההספד שאסור, שמטרתו לא אומר בלתי בילדה.
כן, אבל הפוסקים הבינו שהדגש שלו הוא זה, שזה סיום האבל. כן.
אבל יש גם בסוף השלושים, זה סיום.
אז לא. לא, אז זה מה שהפוסקים דנים, הרב אלישיב דן על הסוגיה שלנו, אין המת משתכח מן הלב 30 יום, אין המת משתכח מן הלב שנה, הוא אומר יש מדרגות במשתכח מן הלב. זאת אומרת, זה לא הכל, לא אותו משתכח. אני העדפתי את הפשט שאני נתתי, או שהרב מרגליות נתן. אני אמרתי שזה תלוי האם זה מת שמת עכשיו, שזה הסוגיה שלנו, או זה מת, זה לא הסוגיה שלנו, סליחה, הסוגיה בברכות מדברת על בן אדם שמת, באותו רגע שהוא מת, לוקח שנה עד שהמת משתכח מן הלב, וזה תואם גם כמדומני סוגיה בעירובין, שלא הספקתי להביא. ואז יש את הסוגיה של, הסוגיה שם שגזירה משמיים שמת ישתכח מן הלב. אז שם אני חושב זה י' בית חודש. אחרי י' בית חודש המת משתכח מן הלב. אבל, ואז יש את הסוגיה שלנו. מת לבן לפני 4 שנים, היא עושה הספד היום, היא תעורר את כל הרגשות שלה, ייקח לה 30 יום להירגע. זה צווי דינים, לשיטתי. עכשיו. עכשיו, יש פה עוד סוגיה בפתחי תשובה, שגם כן, אולי לא היינו שמים לב אליה כשאנחנו קוראים את הגמרא. אני אסביר אותה לפני שנקרא אותה בפנים, כי היא מאוד מעניינת וחשובה. בוא ניקח בן אדם שמת לא מת בחף אדר. לא חף אדר, סליחה. ביוד אדר. בסדר? אז הוא מת לא מת ביוד אדר. עכשיו, בחפתת אדר, הוא נמצא 30 יום לפני פסח, כן? פסח תתבב ניסן. אבל הוא תוך 30 יום ממת המת. זאת אומרת, הגדר של אין המת משתכח מן הלב 30 יום, היה מקום לומר שכל עוד שהוא בתוך ה-30 של המת שלו, אז ההספד לא יעורר אותו יותר. הוא עדיין שבור, הוא עדיין בתוך ה-30. מה אתה רוצה מאמן אדם? ההספד ישנה משהו? כן? כך אנחנו היינו אומרים. המחבר פסק נגד זה. זה משהו שאולי לא היינו שמים לב כשאנחנו קוראים את המחבר. שמתם לב שהמחבר פסק נגד זה? כי המחבר נותן גדר, אומר, אם המת נפטר לפני 30 יום שסמוכים לרגל, אסור להספידו. זה הכל. אז אם הוא נפטר ב-י"ג, י"ד, אדר, אתה לא יכול להספיד אותו. כי בתתווה אתה כבר נמצא 30 יום סמוך לזה. יוצא חומרה מאוד גדולה במחבר. והפוסקים טוענים שזה לא מוכח, זאת אומרת, מיד אחרי השולחן ערוך כתבו על זה הרבה, שזה לא מוכח שזה כוונת הראשונים והירושלמי. אנחנו לא היינו מבינים ככה. זאת אומרת, הבן אדם נמצא ביום השני של השיבה שלו, לא יכול להספיד. ביי ביי, אתה 30 יום לפני הרגל. אז ככה יוצא לפי המחבר. כל עוד שהמת נפטר לו אחרי יותר מ-30 יום לפני הרגל, הוא תקוע, לא יכול להספיד. כן. כן, יש פה עוד שאלות. הרמב"ן, אנחנו עוד נגיע לזה. הרמב"ן מעלה שאלה, לפי רב, בן אדם שמת לא מת יומיים לפני הרגל. יש לו בבית 10,000 שקל שהוא שמר כדי לעלות לרגל או לצורך הוצאות של הרגל. בסדר? אז הוא חז... דרך אגב, מאמר מוסגר, לא מצאנו אף התייחסות לשאלה האם יש חילוק בין פסח שבועות וסוכות. לא מצאתי אף אחד. לכאורה, הוצאות שלך של שבועות, הן לא תומות להוצאות של פסח וסוכות. זה לא דומה. כאילו שבועות זה כמו שבת. נכון? נכון? יפה, יפה, קיבלתי. קיבלתי, אני מסכים. אם כבר אז הפוך. אז הרמב"ן מעלה שאלה כזו. בן אדם נפטר לו מת יומיים לפני החג. האם מותר לו לקחת את 10,000 שקל שהוא חסך בשביל החג, להוציא אותם על ההספד? הרמב"ן אומר, פשוט שכן. גם לפי רב, זה חידוש ברמב"ן בתורת האדם. מה שהתחדש לי מתוך השער הציון, זה שהוא מצטט קטעים מהרמב"ן, כאילו הבית יוסף מצטט אותם. ישבתי ועברתי על הבית יוסף, ולא מצאתי אותם בבית יוסף. אז אמרתי, או שהיה לו מהדורה אחרת, או שהוא בעצם, הוא אומר בשם הבית יוסף, אבל זה בעצם ברמב"ן. אז זה מה שהכרחתי לפתוח את הרמב"ן. כי אני סתם ככה חשבתי שראיתי את כל הרמב"ן מצוטט, פתחתי את תורת האדם, פתאום ראיתי קטעים שלמים ברמב"ן שלא מופיעים בבית יוסף. ואחד מהדברים שהרמב"ן כותב, זה הוא אומר, ברור שבן אדם, חלק מהחיים שבן אדם חי, זה שאם פתאום צץ לו הוצאה, הוא מוציא את הכסף הזה. אני אקריא את לשון הרמב"ן, זה היה בשבילי חידוש מאוד מעניין. הוא אומר, מה תאמר לבן אדם? לא... אני לא זוכר.
זה כסף שנפטר, השאיר אחריו, שלא לרגע ולא אינו התוצאות.
בסדר, אבל זה בפשטות מאוד מצוי שהנפטר משאיר חובות ולא כסף. ככה הגמרא אומרת. איפה הגמרא שלי?
איך זה באורחיים? אתם זוכרים?
תורת אדם אומר לנו אומר ככה כמדומה בעיניי הרמב"ן אומר שמת חדש הרמב"ן בתורת האדם עמוד צדי אתה רוצה לעשות חיפוש? זה תחת לא יעורר אדם על מתו. אתה עושה לא יעורר, עין וו רש רש. אני לא יודע עוד חלוקה פה. זאת אומרת, כמדומה בעיניי שמת חדש בתוך למד, לדברי הכל מותר. הוא אומר חידוש, שלדעתו, גם לפי רב, שזה הכל תלוי בכסף, יהיה מותר ב-30 יום לפני כן לעשות את ההספד. שאין אדם מתייש בהספדו, מהספדו, ואם בא לכנס מאוד לרגל או לעניין אחר, שר הספדו ומקצת מהן. בן אדם מחשבן בחיים שכל הכסף שהוא מקבץ, אבל יכול להיות שפתאום יהיה לו פנצ'ו בגגל, יכול להיות שפתאום יהיה לו הוצאות אחרות, בן אדם לא נכנס ואומר כל הכסף הזה מוקצה רק לרגל. בן אדם מקצה, והוא יודע שחלק הוא גם כן לבעיות אחרות, ואם בן אדם יודע שהוא צריך להספיד, אז גם כשהוא מכנס כסף, הוא לוקח בחשבון חלק יהיה להספד. סברה, זה גדלות הרמב"ן, הוא מוכן לומר סברה, הלכה למעשה, זה סברה שלא כתובה. זאת אומרת, טוב, אני כבר אדלג לרמב"ן. הרמב"ן בעצם חולק על הראב"ד בשני מישורים. הראב"ד אמר ש... מהירושלמי אנחנו רואים שההלכה כמו שמואל. הירושלמי מתחשב בצער. הירושלמי אומר, בגלל ש-30 יום בן אדם מצטער, אז בגלל זה מת חדש, מותר להספיד אותו סמוך לרגל. אז בירושלמי משמע שהוא פסק כמו שמואל, שהכל תלוי בצער. זה מה שהרב עד אומר. עד פה אנחנו יחד? כן? שמואל אמר שהסיבה שחזל לא רצו שנספיד 30 יום לפני הרגל, זה כי אין המת משתכח מן הלב 30 יום. הירושלמי אמר, היות וסמוך למיטת האדם, כשזה עדיין מת חדש, אז הצער הוא חי, אז מותר להספיד גם סמוך לרגל. משמע שכל מה שאני מתחשב זה שאלה של צער. מפה הראב"ד רצה לדייק, שהירושלמי פוסק כמו שמואל, שזה הכל שאלה של צער, לא שאלה של כסף. כן? אז אנחנו דייקנו ברמב"ן שבוע שעבר, לפי הטקסט שהיה לנו אז, שהרמב"ן לא מוכן ללכת כמו סתם ירושלמי נגד הכלל שלנו הלכה כרב באיסורי. זה מה שדייקנו. כשפתחתי את הרמב"ן שמחתי לראות שהוא כותב את זה, אבל הוא כותב את זה הרבה יותר חריף ממה שאנחנו אמרנו את זה. אומר הרמב"ן, טענה ראשונה, וזו שיטה חדשה שתפס לו הרב הזה זיכרונו לברכה. איך הוא מתייחס לרעבד? בכלל זה המצא, מה זה? הרב הזה זיכרונו לברכה, שנפסוק במחלוקת הגמרא שלנו מפני הירושלמי שנשנה את שיטתו כאחד מן המוראים? מה זה? רק בגלל שיש סתם את הירושלמי אני אלך נגד המחלוקת בש"ס שלנו? מה זה? זה חידוש הרמב"ן מפורש. מה שדייקנו שבוע שעבר, בעצם הוא אומר מפורש, אני לא יכול לעשות כזה דבר. ואם ינהוג הרב כשיטתו הזו בכל מקום, הוא אומר, אם נעבוד לפי הכלל הזה, שכל מחלוקת בבבלי נלך כמו הסתם עד ירושלמי, כמה וכמה שיפסוק בהם שלא כפסק הגאונים. הוא אומר, יהיו הרבה מקומות שהוא ילך נגד המסורת שלנו, שהגאונים לא עשו את זה. הם לא הסכימו ללכת עם סתם ירושלמי. אז פה אנחנו רואים דבר שאנחנו רואים הרבה בראשונים, שהרמב"ן לא טוען, אני המצאתי שיטה. זה לא מחלוקת סברה שלי מול הרעבד. הרמב"ן אומר, תסתכל על הגאונים. הם לא עשו את זה. הם לא הלכו סתם ירושלמי נגד הכלל. ולא כדרכי הכללים המסורים לנו. זהו. אז זה נקודה ראשונה. אז הוא יוצא נגד הרעבד בשני מישורים. קודם כל הוא אומר, אני לא מוכן... זה לא נכון לומר את הכלל הזה, שסתם ירושלמי יכריע נגד הכללים שלנו בבבלי. מה שאנחנו דייקנו שבוע שעבר, כתוב במפורש ברמב"ן. הבית יוסף לא ציטט את הקטע הזה, אבל זה במפורש. זה סתם, זה נחמד. נקודה שנייה, אומר הרמב"ן, מי אמר שהירושלמי בכלל מדויק כמו שמואל? באמת חדש, גם לפי רב צריך להיות מותר. זה אני ראיתי בשער הציון במשנה ברורה, וזה לא הסתדר לי. הוא טען שזה פשט ברמב"ן לפי הבית יוסף, פתחתי את הבית יוסף, לא יצא לי הפשט הזה. למדתי את הבית יוסף פעם שנייה, שוב לא יצא לי הפשט הזה. אז לא הבנתי מה המשנה ברורה רוצה, איך הוא רואה את זה בבית יוסף. אז פתחתי את תורת האדם. אני, וזה מה שהוא אומר פה. ויש פה עוד צימוק נחמד. הוא אומר פה, ומי שמת לא מת, ודאי שמספידין אותו אפילו בערב הרגל דברי הכל. הוא אומר לו, יעלה על הדעת שלפי רב, שאומר אני לא רוצה שתוציא את הכסף, אז מי שמת לומד תרי ערב הרגל, נאמר לו תעזוב את הספדים, תשתמש בכסף לעלות לרגל, לא יכול להיות. הבן אדם זכותו לתת הספד מכובד לקרוב משפחה שלו. אלא מה? ואם כינס מאוד ויראה בו דבר, יכנס אחרים. הרמב"ן אומר, קרה לו, הוא צריך את הכסף להספדים, אז הוא ילך וישיג כסף אחר בשביל לעלות לרגל. אז שוב, אנחנו רואים פה כוח הסברה של הרמב"ן. הוא לא מביא מקור, הוא לא מוכיח את זה, הוא אומר, ודאי שככה. נקודה. אז זה נקודה שנייה. אז הוא חולק על הרעבד משני זוויות. קודם כל בכללים. הוא אומר, סתם ירושלמי לא ילך נגד הכללים שלנו בפסיקה בבבלי. וזה אני פה, אני משליך את כל מה שדיברנו שבוע שעבר על המבנה של הכללים, האם זה נחשב פסיקה או לא נחשב פסיקה. דבר שני, הוא אומר, זה בכלל לא צריך להיות הפשט בירושלמי. אפשר להבין את הירושלמי לפי שיטת רב. בסוף, הוא מוסיף עוד נקודה מאוד קשה. מה שאני הבאתי שבוע שעבר מהלב טוב על הירושלמי, זה במפורש ברמב"ן. הוא לא מצטט את זה. הרמב"ן אומר ש... וכן נראה, אומר, ומת ישן, אז אף אחד לא מחשבן את ההספדים שלו בהוצאות שלהם. אז אתה לא יכול לומר לי שהוא יסתדר, הוא לא חשבן את זה. והאישה שדעתה קלה הספידה את הילד והוציאה בממון שלא מדעת, היא לא התחילה חשבנה עם בעלה. ואז הוא מביא בהמשך, ואותו סיפור שהגמרא בירושלמי אומרת, אל תיקח אישה שנייה אם יש לה ילדים אפילו בקבר, זה הסיפור של הגמרא שלנו. וזה המעשה הזה שנטלה ממון גדול, שכינס לעלות לרגל, הבן אדם חסך 20-30 אלף שקל כדי לעלות לארץ ישראל, לעלות לרגל שבוע ימים, והיא לקחה את כל זה, נתנה לספדן להספיד בן שהיה לה מבעל אחר. מה שהלב טוב אומר, אומר זה, אני רואה את זה עכשיו ברמב"ן, ונמנע אותו אדם ממצוותו בשכך, ולפי עניין הזה קרוב לקטטה גדולה ולגירושין. זה מה שאמרתי לכם, יש פה חלק מהסיפור שחסר לנו. כנראה שהגמרא לא רצתה שהבן אדם שקורא את הגמרא יבין מה קרה. אז הגמרא משאירה את זה עמום. היא לקחה את הכסף והוא לא עלה לרגל. אומר הרמב"ן, מה אתה חושב הוא לא עלה לרגל? נכנסה קטטה ביניהם, הוא גירש אותה בסוף. תראה מה קרה בגלל הסיפור הזה. הבעל יצא מהכלים, לקחת את כל הכסף שחסכתי לעלות לרגל, לא דיברתי, תזרקת את זה על ספטן משיגד שיש לך מהבעל הקודם, ויצא כבר לא רוצה לגלות לנו. כי זה לא חינוכי. גם הבעל לא צדק, זה לא דרך להתנהג, אז היא לא בסדר, נכון? היא לא בסדר. אבל בשביל זה לגרש אותה? הרמב"ן אומר, אז הירושלמי רומז לנו את זה. הירושלמי אומר לנו, תיזהר, אם אתה מתחתן עם אישה שנייה ויש לי ילד קבור בקבר, תדע שהיא עוד מחוברת לילד הזה. עדיף לך לקחת מישהי בלי ילדים בנישואים ראשונים. הוא אומר, כל זה רמוז. אני רק אומר, אז אנחנו עבדנו, חיפשנו, ברמב"ן אנחנו רואים את השלמת הסיפור. עכשיו, הרמב"ן גם כן לא כותב במפורש שהם רבו והוא גירש אותה, הוא אומר, ולפי שהעניין הזה קרוב לקטטה גדולה ולגירושין. זאת משתמש בלשון עדינה. מה באמת קרה בסיפור? אין לנו הוכחות מה קרה. אבל אנחנו, הגמרא משאירה את זה, כי הוא לא עלה לרגל, הוא קיבל את הגזר דין עליו. הרמב"ן אומר, זה נראה קצת אחרת. הפיצוצים שהיו אחרי שהיא הוציאה את הכמות כסף הזו, בלי לדבר איתו על ילד אחר. אז זה הרמב"ן, שלושה נקודות שהיינו ברמב"ן. א', הדיוק הוא לא רק דיוק, הוא מפורש, והרמב"ן אומר שככה נהגו הגאונים, ככה פסקו הגאונים. ב', הרמב"ן אומר, על פי סברה שאפשר להספיד, שגם רב יודע שבשלושים יום האלה אפשר להוציא את הכסף. מפה השאר הציון רוצה לומר שהמחבר לא בהכרח פסק כמו שמואל. אמרתי לכם, השאלה שלי, אם ככה, אז יש פה דין מאוד בולט שהוא חסר מהמחבר, היה צריך להתיר בחינם. ונקודה שלישית, שהרמב"ן מצרף את שני הסיפורים. זאת אומרת, טוב, עכשיו נעבור לאור החיים. עכשיו נעבור לתף קוף ממזיין. דיברנו על הפתחי תשובה, נכון? טוב, לא הזכרתי את זה עד הסוף. הוא מביא מתשובת בית אפרים, שגדולי הראשונים סוברים שתוך 30 יום ממיטתו, גם אם זה תוך 30 לרגל, יהיה מותר. זאת אומרת, גדולי הראשונים לא מסכימים עם המחבר. מה שאני ציירתי פה, הבן אדם שמת לא מת ביוד אדר, האם מותר לו לעשות הספד בחטא ניסן? זה 30 יום סמוך לרגל, זה עדיין 30 יום ממות הקרוב משפחה שלו, אז התשובות בית אפרים טוען שרוב הפוסקים מתירים את זה. אומר, רוב הפוסקים לא כמו המחבר. רוב הראשונים לא כמו, גדולי הראשונים לא כמו. אלא מה? הוא מסיים בלשון כזו. המסקנה שלו הוא, אין לזוז מדברי השולחן ערוך, אשר קיימו וקיבלו עליהם כל ישראל. הוא אומר, באמת, מבחינת משקל, המשקל ההלכתי היה צריך להיות, להתיר נגד המחבר. אבל מה אני אעשה? עם ישראל קיבל את השולחן ערוך, אז אנחנו לא יכולים להקל נגד המחבר בזה. אכן, אבל מה הועלנו בכל זה? אם הוא צורך שעה שמת גדול הדור, שמוטל על כל התלמידי חכמים להספידו, ומפני כבודו של חכם יש להספידו אפילו תוך למד לרגל, וכן עשה מעשה בעצמו, הלכה למעשה, אומר שגדול הדור, עשיתי את זה. סתם נקודה שאני לא יודע אם נגיע אליה במועד קטן, זה שגדולי הפוסקים היו נוכחים בפורים לפני כ-30 שנה, כשהרב משה פיינשטיין קברו אותו בארץ בפורים. והספידו אותו בפורים, למרות שההלכה אומרת שאסור להספיד בפורים, וזה היה אחד מהמקומות שאתה ראית, כבוד חכם, שכל גדולי ישראל סברו שהוא גדול הדור, שמותר להספיד אותו בפורים. יש בהלכות פורים, או בהלכות חנוכה, אחד מהשניים, יש סיפור שהרמה הייתה לוויתו, אני לא זוכר, אפשר לפתוח פה, אם זה היה ערב חנוכה או חנוכה או ראש חודש, ודנו האם להספיד אותו, ומישהו אמר שהרמה פסק שבשביל תלמיד חכם מותר, וממילא הספידו אותו גם כן, את הרמה.
זאת
זאת אומרת, בלוויה של הרמה היה דיון כזה. טוב, זה בקרח הבא. בסדר. אבל זה ברמה תחילת הלכות, או תחילת הלכות חנוכה, או תחילת הלכות פורים. בסימן הראשון. בדרכי משה. איך זה יכול להיות בדרכי משה? אז זה לא בדרכי משה. אז כנראה שזה בתז שם. זה לא יכול להיות שהרמה דיבר על הלוויה של עצמו. אז כנראה שזה בתז שם. אני חושב. טוב, נעבור לאור החיים. כן.
יש פעמים שאלה שכאילו חולים חופים על השולחן ערוך.
כן.
אז מה הכוונה כאן שהוא לא רוצה כאן?
לא יודע, אתה רואה שהוא לא הסכים. יש פה עוד סוגיה שאני אעלה אותה לא על ההקלטה. אנחנו עוברים לאור החיים. בעצם זה כמעט מילה במילה. מה שיש לנו באור החיים זה הסיום של המחבר יראה לי שמה שאנו נוהגים בתשלום השנה. כי זה נוגע גם ללכות הספד, גם ללכות חול הבית. יש לך הרבה הלכות שמופיעות בכמה מקומות. זה נוגע גם פה גם שם. אם יש לו הספד, סליחה, יראה לי שמה שאנו נוהגים בתשלום השנה לספוד המת להזכיר נשמתו אינו בכלל זה, הוא מותר לעשותו בתוך 30 לרגל. אז פה יש לנו את התז שמסביר את המחבר כפוסק כשמואל, הוא נותן בדיוק את הטעם שכתוב ברשי על שמואל, שאין המת משתכח למד יום, ושיש לנו חשש שהוא יבוא לבכות בתוך הרגל, והוא כותב במפורש קיימלן כשמואל. אני אומר, המשנה ברורה פה חולק על תז, בתז כתוב במפורש שאנחנו פוסקים כמו שמואל, והמגן אברהם לא משמש במילים האלה, אבל כך הוא מסביר את המחבר גם כן, שהוא פוסק כמו שמואל, ובתז על החידוש של המחבר הוא אומר, אין זה עורר על מתו, דאדרבה דעתו להפסיק על ידי כן אבלותו, שהרי לפני כן לובש שחורים, אחר כך מסירים אותם. אז שוב, זה נראה שהעיקר פה הוא, אתה עושה מעשה לסיים את האבלות. זאת אומרת, זה ככה אנחנו רואים בתז פה. אז זה בגדול המחבר. אני עובר עכשיו למשנה ברורה, כן? לא הבנתי מה אתה אומר?
הספד הזה שנהגו לעשות אחרי דברי חודש, איך אני יודע שזה לא מטרתו לעורר, אלא מטרתו לסיים את האבלות?
אתה אומר זה סימן.
כן, אז
אתה אומר
לך משמע לשון.
אני שומע.
ממילא, אני חושב שאפשר כן להשליך את זה לשלושים.
אני לא מסכים, אבל אני לא רוצה להתווכח אותך. בוא נתקדם. יש פה גרא שכדאי לדייק אותו. הגרא מביא שהירושלמי כשמואל, הגרא לא מזכיר לנו בכלל את הרמב"ן, מבחינתו ברור שהירושלמי כשמואל. עכשיו הוא ילך, הוא ייקח קו ביניים, הוא לא ילך לא כמו הרמב"ן ולא כמו הרעבד. בוא נדייק את הלשון. אומר הגרא, ואף על גב דהלכתה כרב באיסורי.
אז
ממש לפני סעיף ד', יש לי את הכלל הלכה כרב באיסורי, אז מי גובר? אז הוא יכל לומר לי, כמו הרמב"ן, הכלל גובר. הוא יכל לומר לי, כמו הרעבד, הירושלמי גובר. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, כוונדל אחד לישנה רב כהנה, אמר, כגרסת הראש. מי אמר שיש לי פה מחלוקת רב ושמואל? אולי זה רב כהנה. נכון? ראינו שני גרסות? לפי הראש. ובריף לא גרס, אלא רב כהנה לבד. ובריף אין לך בכלל את הגרסה מרב, יש לך רק המרב כהנה. אז עבדן כשמואל וכשירושלמי קוותי. מה יאמר הגרא אם לא היה לי את התירוצים האלה? משמע שהוא מסכים עם הרמב"ן. שלחה כרב באיסורי גובר על סתם ירושלמי. הוא אומר, היות ולא ברור לי שזה שיטת רב, אז נלך כירושלמי כמו שמואל. אז הוא עשה לנו איזושהי פשרה. הוא אומר, בכללי, אני רמב"ן, במקרה הזה יש לי את התירוץ של הראש שיש לי גרסה אחרת, יש לי תריף, אז אני אלך כמו הרבד. אבל בעצם במחלוקת העקרונית, האם אני הולך ירושלמי או הלכה כרב בייסורי, אני הולך הלכה כרב בייסורי. ככה יוצא מהגרא, אני חושב שככה מדויק בגרא, תסתכלו, תאמרו לי. מה? אוקיי. אני שומע. אני שומע. אני לא הבנתי את הראש ככה. כי בראש אני הבנתי שהוא אומר, אם אין לי בירור שיש לי את הכלל הלכה כרב ביסורי, אז אני לא הולך כמו הרמב"ן. מה יהיה אם כן? יש לי בבירור? אני לא יודע. בגרא הוא כבר בא אחרי כל זה. אני לא בטוח בראש שזה ההבנה. אני מבין מהראש שהוא יותר מתחמק. זאת אומרת, הראש אומר, פה אין לי סיבה לומר את מה שהרמב"ן אמר. בגרא אני מבין שהוא יותר אומר לי כלל. תסתכל על הלשונות, תראה אם אתה, איך נראה לך. טוב, עכשיו נעבור מהר למשנה ברורה ולשער הציון, ובזה סיימנו את הסוגיה בעזרת השם. אומר המשנה ברורה, לא הבנתי שום.
השאלה הייתה להלוך למייסר.
כן. בוא נראה את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, קודם כל הוא אומר, אין נפקמינה אם המספיד הוא אחד מהאבלים או לא. אז פה אנחנו נכנסים לשאלה של הרמב"ן. מה נאמר לבן אדם שהוא תוך כדי שיבה? לא יכול להספיד? זאת אומרת, זה, אף אחד פה לא ראיתי התייחסות לזה. ההיגיון אומר, תעזוב את הבן אדם, הוא בשיבה שלו. אסור לבן אדם שמת לא מת להספיד את המת ביום שמת לא מת, בגלל שעוד יומיים יהיה הרגל? לא שמענו כזה דבר. ההיגיון הוא עם הרמב"ן, אבל אני לא מצאתי מישהו שומר צהלכה למעשה. אוקיי.
על מת ישן, כי הרי יש את הסורה של התוספות, נכון שאולי...
רגע, לא, זה לא מת ישן. כי אם מת לא מת ביוד גימל אדר, אז מה אתה תאמר לו בתתמה ואדר? הוא 30 יום לפני הרגל. לפי המחבר אנחנו אומרים לו תעצור... וזה לא נראה שזה, זה לא נשמע. מה כתוב במחבר? מה שכתוב, אתה אומר לבן אדם, בתוך כדי השיבה, תפסיק להספיד. זה לא מסתבך. זאת אומרת, הסברה של הרמב"ן היא איתנה. אוקיי. אוקיי. טוב, השאר אתם תראו בעצמכם, אנחנו מתקדמים לסוגיה הבאה, בעזרת השם שבוע הבא. תראו את המשנה ברורה בעצמכם, תראו את ה...